מתחילים. כן, אנחנו מתחילים היום בעצם מסע, מי שיצטרף למסע שלנו, אנחנו מתחילים מסע מאוד ארוך, שהוא ניסיון להקיף בשנה אחת, בשיעור שבועי, בעזרת השם יתברך, נהיה בריאים, בשיעור שבועי להקיף בעצם מה שאני קורא השתלשלות התורה שבעל פה. זאת אומרת, תביא שני טעמי שקפים, תודה. זאת אומרת שאנחנו הרי לומדים תורה, והתורה שאנחנו לומדים היא בנויה על מסורת, היא בנויה על השתלשלות, היא בנויה על שרשרת אנושית מאוד מאוד ארוכה, ואני משתדל, אני אשתדל בשנה הזאת ללמוד איתכם על השרשרת הזאת. עכשיו, כמה הקדמות לזה? שתיים, שלושה דברים קצרים. אחד, זה לא שיעור כל כך, זאת אומרת, לא נלמד פה תורה. זה לא תורה מה שאנחנו לומדים, למרות שאני חושב ש... לא רק אני, זה לא אני, זה לא יפה להגיד אני חושב. למרות שנראה לי שזה מאוד מאוד חשוב מה שאנחנו לומדים כאן, בגלל שלא יכול להיות שאדם ילמד תורה והוא לא יודע מה המסורת, מה ההשתלשלות, מה השרשרת הדורות. בכלל לא יודע מי היה, מה היה, מי מסר, מי לא מסר, מה הם עשו בכלל, מה הם כתבו. מאיפה באה התפילה, מאיפה באה חתימת התנ״ך, מאיפה באה ההכרעה ההלכתית בכל הספרים, מאיפה צץ השולחן ערוך, מי היה הרמב״ם, לא משנה, אני לא מדבר שם היה הרמב״ם כבן אדם, אני מדבר כבן אדם כמוסר תורה לעם ישראל. לכן זה לא כל שיעור שנלמד תורה, אבל אני רואה שגדולי ישראל התעסקו בזה. גדולי ישראל התעסקו גם בזה. אז כנראה שזה לא ברכה למטלה ולא ביטול תורה כנראה. אז זה דבר אחד. הדבר השני הוא שבאמת זה מסע ארוך מאוד, אנחנו צריכים משהו כמו 3,000 שנה, 3,400 שנה לגמור בשנה. זה משימה נחמדה, בסך הכל. אני רוצה להתחיל בעצם ממשה רבינו עד דורנו אנחנו, עד העובדיה, זה המטרה. בשנה שעברה לא הספקנו את העובדיה. אבל ברוך השם, זה נראה לי שכמו שאמרתי, שיש בזה חשיבות ויש בזה גם דברים מאוד מאוד יפים, מאוד מיוחדים וגם מאוד מאוד חשובים ביחס להשתלשלות של התורה. אז זה מה שאנחנו עוסקים. זה המפגש הזה השבועי ביום שני, לא יודע איזה שעה. טוב, היום, למרות שאנחנו מדברים על השתלשלות התורה שבעל פה ומה, מי היה מי ומה הם עשו וכו', עוד דבר אחד שכחתי. מאוד, הסיפור של עם ישראל הוא משתקף בסיפור של גדולי ישראל, ולכן אנחנו נלמד הרבה מאוד דברים שהם קשורים לתקופות, ואני אתן רקע היסטורי שאין לכם וזה חבל, וגם גיאוגרפיה, כי צריך גם לדעת איפה עם ישראל נדד. כל פעם נסביר איפה הוא נמצא ואיפה מוקדי הכוח הרוחני של כלל ישראל בכל התקופות אחרי הגלות בעיקר. כל הדברים האלה זה גם חלק מאוד מאוד אינטגרלי של ההבנה. מי שמכיר את העבר שלו, את ההיסטוריה שלו, אז זה שונה לגמרי ממי שלא מכיר, אז זה הכיוון. טוב, היום, בעזרת השם, מה שנעשה היום זה איזשהו אישור קו לגבי תורה שבכתב. אמרתי שהעיקר זה תורה שבעל פה וזה יתחיל משבוע הבא, אבל אני רוצה קודם כל להסביר קצת על תורה שבכתב, כי נראה לי שבכל אופן יש כמה יסודות שלבושתנו לא כולנו מכירים את הדברים לאשורם, אז אנחנו נטפל בזה. טוב, אז קודם כל בואו נדבר על תורה שבכתב. תורה שבכתב, קודם כל, מתי הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעמו ישראל? זו הייתה שאלה יפה מאוד. זאת אומרת שרוב האנשים בכלל לא יודעים את זה, לומדים תוספות במבטרה, אבל הם לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא נתן בכלל את התורה הזאת. טוב, אז אני אסביר. ב-2448, נדבר עכשיו בתאריכים עבריים, יש שלב שאני אעבור לתאריכים לועזיים, כי זה יותר קל לי, אבל מי שיתעקש, אני אגיד לו גם בעברי. בכל אופן, ב-2448, אחרי כל מיני דברים שקראתם בספר, שקוראים לו ספר בראשית ושמות, עד פרשת יתרו,
מה שקרה שם זה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, היה יציאת מצרים 2448 בניסן, וב-2448 באותה שנה בסיוון, בו"ו סיוון, לפי המסורת, זה לא ברור, אבל במסורת היהודית זה בו"ו סיוון, לכן אנחנו חוגגים את שבועות בו"ו, למרות שהגמרא בשבת אומרת שזה לא היה בו"ו, אבל לא משנה. אנחנו בעצם מגיעים ל-2448, שזה 3,000. כמה זה בסוף? כמה זה מהיום? 3,000?
325.
יפה, אז לפני 3,300 ומשהו שנים, לא נדקדק עד כדי כך בשנים, אבל לפני 3,300 שנה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. אני אשאל אתכם גם שאלה מביכה ביותר, שגם אתם לא יודעים, אתם פרשים לגמרי, אבל אתם גם לא יודעים את זה, למרות שאתם שורבט, שווה חברות, אבל אתם גם לא יודעים, מה הקדוש ברוך הוא נתן? מה הוא נתן? עשרת הדיברות. הכל.
למשה.
אז מישהו יגיד לי זה ברצף. כן. הוא נתן את הכל למשה. זאת אומרת שאתה רוצה להגיד לי שהוא נתן למשה פרשת קורח ופנחס ו...
לא
הסיפורים. הוא לא נתן לו את התורה סיפורים, כי בתורה אין סיפורים. אז מה הוא נתן? לא הבנתי. את כל התורה. שטויות במיץ.
למה?
איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לו מה היה עם קורח? הרי זה עוד לא היה.
רגע, איזה תורה קורח לא עושה?
מה זה?
אני לא מדבר על בכתב.
אתה לא מדבר על בכתב?
לא.
אני מדבר על בכתב.
בכתב?
כן, דווקא בכתב אני רוצה.
ראשון
את זה בדרך. רגע, רק שנייה. קודם כל בוא נדבר על אותו דבר. אני דווקא מקבל את הסליחה שלך. זה שאתה חולם על הים ושאתה עוד מסתכל עליי, זה לא לעניין. טוב. גם אני חושב על הים. הלאה. אז בוא נדבר קודם כל אותו דבר. אני מדבר עכשיו תורה שבכתב. אני אמרתי. לא אמרתי?
כן.
אמרתי, היום נדבר על תורה שבכתב. אפשר לחשוב שבתורה שבעל פה אתם יודעים יותר ממה שזה. טוב. אז מה זה תורה שבכתב? מה היה שם? היה בהר סיני. מה היה שם בהר סיני? אז זה היה עשרת הדיברות. נכון. זה נכון. אבל מה חוץ מזה היה? מה הקדוש ברוך הוא נתן? מה הוא נתן? ברור שהוא לא נתן יותר מיד יתרו. לא יכול להיות שהיה עד יתרו. עד יתרו היה. הוא סיפר את הסיפורים שכתוב בתורה. אברהם, יצחק, יעקב, טטטטטטה, יוסף. לא משנה, עד סוף פרשת ויחי. אחר כך הוא נתן לו שמות, ואחר כך עד יתרו. עד מעמד הר סיני. ככה היה. נו, אז מה עם השאר?
אבל למה אפשר להגיד?
אז יש בזה מחלוקת גדולה בתנאים כבר. ואחר כך בראשונים. מה היה אחר כך? איך נוצא חמישה חומשי תורה? לנו יש חמישה חומשי תורה. מי שעוד לא שמע. אז מאיפה זה צץ? אז זה צץ ככה. יש בזה שתי דעות עיקריות. יש הרבה שיטות בדברים האלה. יש בזה שתי שיטות עיקריות. יש שיטה שאומרת שאחרי כל פעם שקרה משהו, משה רבנו כתב על פי השם. קרה פרשת המרגלים? קרה פרשת המרגלים? אז הוא כתב, וישלח, זהו, אחר כך. קרא פרשת פנחס, כתב. קרא, כל פעם שקרה משהו, הוא כתב, ובסוף זה התווסף. זאת אומרת, עד יתרו, משה רבנו כתב בהר סיני. מי יתרו? לאט לאט. היה העגל, כתב. היה זה, כתב. אחר כך כתב. את כל מה שקרה אחר כך, זה מה שנקרא מגילה מגילה. כל פעם על פי השם הוא כתב את התורה. זאת אפשרות אחת. ויש דעה אחרת שקיימת בראשונים, במחלוקת רמב״ם, זה שהקדוש ברוך הוא בסוף ה-40, בסוף ה-40, לפני שנכנסו לארץ ישראל, בא הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, תכתוב את עכשיו את התורה כולה, והוא כתב את התורה כולה על פי השם.
מבראשית?
לא ברור. גם בזה יש חילוק. יכול להיות שמבראשית עד יתרו תמיד היה. זה הקדוש ברוך הוא הוריד בהר סיני. אבל זה לא מגילות ניתנה, אלא בבת אחת היא ניתנה. הקדוש ברוך הוא אמר, תכתוב עכשיו את כל התורה כולה. ומשה רבנו ישב בעד זין אדר של שנת ה-40 ליציאת מצרים, ב-2488, הוא כתב את התורה כולה, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב. רגע, שנייה. הקושי הגדול בשיטות האלה, זה מה קורה עם הפסוקים האחרונים שבתורה. הרי בפסוקים האחרונים יש עברור פה בכיתה? בפסוקים האחרונים שבתורה יש פה בעייתיות, כי הפסוקים האחרונים שבתורה כתוב שמשה מת. אז איך הוא כתב?
יהושע.
אז יש בזה גם דעות. הדעה הכי גרועה היא שיהושע כתב. זה נכון שיש דעה כזאת, אבל רוב השיטות לא סוברים ככה, אלא סוברים שמשה רבנו בעצמו כתב. אז איך הוא כתב שהוא מת? הוא כתב שהוא מת באותיות, מה שכתוב במדרש, הוא כתב בדמע. מה זה בדמע? או בדמעות או בערבוב. ואחר הקדוש ברוך הוא עשה סדר באותיות. רגע, אז יוצא דבר כזה, שקודם כל התורה ניתנה, לא כל התורה ניתנה בהר סיני. אין דבר כזה. גם אתם לא יכולים להגיד לי דבר כזה, כי הרי כתוב בתורה, באיזשהו שלב כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, ואז הוא אומר לו משהו חדש. הוא אומר לו, תקיים מצווה כזאת, צריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, צריך לעשות משהו אחר. אז הוא לא אמר לו את הכל בהר סיני. הוא לא אמר לו את הכל. הוא אמר לו אולי בראשי פרקים, אבל את הציוויים לעם ישראל, הוא אומר בעקבות ההתקדמות. לכתוב את התורה זה מחלוקת. האם משה רבנו כל פעם שקרה משהו, קדוש ברוך הוא קרא לו ואמר לו, יאללה קדימה עכשיו תסכם, ואז הוא כתב סיכום וזה יצטרף, או שבסוף ה-40 הוא כתב את התורה. טוב, אז זה קודם כל, בוא נהיה מרושתים על הדבר הזה. שמונה פסוקים האחרונים, באמת זה סיפור מאוד מאוד גדול. יש גמרא בבטרה שמדברת על זה, ואמרתי שיש כמה שיטות לגבי הפסוקים האחרונים. טוב, יפה, כן, מה רצית אתה?
למה במלחמת יהושע, במלחמת עמלק
שם עם
יהושע,
שישר אומר
למשה לכתוב
במיוחד? כן. אם
אנחנו אומרים
שמלך היא כל אירוע
כתב.
אז בסדר, אז זה היה משהו מיוחד. היה משהו מיוחד, שאולי זה לא היה בדיוק בזמן הרגיל שהוא היה צריך לכתוב, אלא אולי מיד אחרי המלחמה. אני לא יודע, יש על זה גם פירושים שונים. אבל יש בזה שתי שיטות עיקריות. מה ניתן בהר סיני? בפשטות מה שניתן בהר סיני זה עשרת הדיברות כלוחות, טוב הראשונים והאחרונים, לא משנה, זה סיפור אחר, ומבראשית עד מתן תורה. כן,
מה
עם
זה
שחזון
אומרים שכל מה שאל תתעמיד לתורה
משה רבנו? אני לא מבין מה אתה שואל. זה גמרא במנחות בכפתת, אבל מה כתוב שם? מה שעתיד תלמיד לחדר, אז מה? מה זה קשור לתורה שבכתב? אנחנו בתורה שבכתב. מה אתה רוצה? כאילו, מה אתה רוצה ממני? אין קשר. אתה מדבר איתי על תורה שבעל פה. אתה אומר לי, רבי עקיבא אומר חידוש, וכל זה, זה גם ניתן למשה רבנו. קודם כל, זה קשה מאוד, המשפט שאתה אומר אותו ככה, בוואקום. כי הרי הגמרא אומרת שכשמשה רבנו רצה לקבל את התורה, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את רבי עקיבא נותן שיעור, ומשה רבנו לא הבין, נכון? נו, אז איך, אם הכל ניתן דרכו, אז איך הוא לא הבין? אז בכלל המשפט הזה שהבאת צריך בירור, הוא ודאי לא נכון לתורה שבכתב, שהרי תורה שבכתב רק משה רבנו כתב, ואחרי שמשה רבנו הסתלק אף אחד לא כתב עוד אות אחת בתורה שבכתב. אז מה אתה מכניס אותנו לעוד דבר? ודאי וזה לא קשור אלינו, לפחות להיום. נו.
למה זה בלתי אפשרי להגיד שמשה נאמרו לו דברים שעוד לא קרו, כי הוא הרי אמרו לו מה פרעה יאמר, מה יקרה, אז
זה לא בלתי אפשרי, אבל לא אומרים. אף אחד לא אומר. כי לא, הדעות הפשוטות הן שמה שקרה בהמשך משה לא ידע. יש לי גם הרבה יותר פשוט להגיד את זה, כי אם משה ידע שזה מה שיהיה עם המרגלים, אז למה הוא שלח אותם?
זה שהוא ידע, זה לא אומר שהוא צריך למנוע את ההתקדמות של הכיוון הזה.
אז למה הוא שואל? אז למה הוא אומר, למה משה רבנו מבקש לשלוח? למה כך? אתה יודע כבר את הסוף, אז מה אתה? אתה יודע כבר זה לא עובד ככה. אם הוא ידע, אז כל התורה היא מוזרה כזאת, אז הכל מאוד מאוד משונה.
כי הוא ידע שעם ישראל צריך להגיע לנקודה הזאת דרך מרגלים.
אז אתה בסדר, אז זה נורא מוזר שהוא ידע גם שפנחס צריך להרוג אותם. הוא ידע שצריך להרוג אותם, הוא לא הרג אותם כדי לתת לפנחס להרוג אותם. לא יודע, זה נורא מוזר.
שיזכה בזכות הזאת.
אני לא יודע. אין דעה כזאת. הדעות הן פשוט, הדעות הן כמו שאמרתי. או שקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב אחרי כל אירוע, או שהוא כתב בסוף ה-40. אני לא זוכר דעה כזאת שאומרת שמשה רבנו ידע והוא עשה צחוק עם עם ישראל, הוא אמר להם, טוב, אני יודע, אני לא יכול לגלות לכם, עכשיו בוא נראה מי יזכה בפרס. לא מכיר דבר. טוב, הלאה, בוא נתקדם. טוב, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה תורה שבעל פה. דיברנו על תורה שבכתב קצת, ממש בראשי פרקים, זה חשוב, זה דברים מאוד מאוד יסודיים. עכשיו נדבר טיפה על תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, מה זה בכלל? מה זה? אז יש פה כמה שאלות צריך לשאול אותם, וננסה להסביר אותם לאט לאט. א', למה התורה היא בעל פה? הרי הקדוש ברוך הוא נתן תורה בכתב למשה. למשה רבנו קיבל תורה בכתב. אז תכתוב כבר הכל. אז מה אתה עכשיו עושה לנו בעל פה ובכתב ובכתב בעל פה? מה אנחנו צריכים? זה אחד. שתיים, וזה הנקודה מאוד יסודית, מה זה בכלל? אז תורה שבעל פה, בתכלס, יש לזה כמה קובעים לתורה שבעל פה. נסביר קודם כל מה באה התורה שבעל פה לעשות, ואחר כך אני נשתדל לענות, לא יודע אם נצליח היום, אבל אני נשתדל לענות למה התורה היא בעל פה. זו שאלה שכל בן דת צריך לשאול את עצמו. מה אנחנו צריכים תורה שבעל פה? שיהיה הכל בכתב. הרי הכל אלוקי. אתה אומר, אחת דיבר אלוקי. איך כתוב? שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, אחת הוא דיבר ויש פיצול בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. למה צריך את זה? טוב. אז קודם כל נסביר מה זה תורה שבעל פה. בפשטות. יש פה המון פירושים והבנות, אבל אני מדבר עכשיו על הדברים הכי 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 בסיסיים, כדי שניישר קו ונוכל להתקדם בהשתלשלות. הדבר הכי מרכזי, בפשטות, אני אומר, בבסיסי, זה הסבר לתורה שבכתב. זאת אומרת, כתוב בתורה שבכתב, והיו לתותפות בין עיניך. אף אחד לא יודע מה זה תותפות. כתוב, ונתן לספר קריטות. אף אחד לא יודע מה זה ספר קריטות. כתוב שבעת ימים תשב בסוכות, תשבו שבעת ימים. מה זה סוכה? זאת אומרת, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן ספר שאף אחד לא יודע מה כתוב. זה מפגר. לא יכול להיות שבן אדם נותן משהו, הוא אומר, בוא תעשה. מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא קשרתם לאות על ידיך. מה? תחשוב על עצמי, תחשוב לבד. תדמיין איזה משהו. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה כאלה צחוקים. אז אנחנו מבינים שתורה שבעל פה היא באה להסביר בצורה מפורשת וברורה את כוונת תורה שבכתב. קודם כל. ולכן, כל הדברים הקשים שאתם לא מבינים בתורה, שאני לא מבין בתורה, ילד קטן קורא, הוא אומר להגדול, הוא אומר, ועשו להם ציצית. לא יודע מה זה ציצית. באמת אף אחד לא יודע מה זה ציצית. אם אני שואל אותך מה זה ציצית, אתה תגיד לי. מה אתה תגיד לי? זה. בסדר, אבל... אבל איך אתה יודע שזה זה? הרי לא כתוב בשום מקום, אולי זה המצאה. ולכן תורה ניתנה עם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה בעצם הרחבה או פירוש מאוד מאוד פשוט של התורה שבכתב. לא יכול להיות משהו אחר. אי אפשר לתת תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. לא יכול להיות. זה לא הגיוני שיהיה בצורה... אני יכול לשבת? מה? מה נורא? רגע! רק שתיתי מים, שנייה. הלאה, אז זה נחיצות התורה שבעל פה. זה מפרש תורה שבכתב. בסדר? אז אם אני מסביר נכון, תורה שבעל פה הוא פירוש של התורה שבכתב. ונתתי גם דוגמאות, מאוד, זה מאוד פשוט. כן, תפילין, התורה היא לגמרי סתומה. כן, זה סתום, זה ספר סתום. ואנחנו לא יודעים איך לפרש את זה. מצד שני, התורה בעצמה אומרת שצריך שתהיה תורה אחת לעם ישראל. ככה כתוב, נכון? תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. אז איך אני יכול להגיד תותפות? מה אתה אומר מה זה תותפות? תותפות, לא יודע, זה גלידה, והוא אומר זה ביסלי, לא יודע. אז כל אחד יגיד משהו אחר. אז זה לא יכול להיות שזה ככה. לכן יש הכרח לומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הוא אמר לו, אני תגיד לבני ישראל שיעשו ציצית. אז מה משה שאל מיד? הוא אמר, אני לא יודע מה זה ציצית. הוא אמר, מה זה ציצית? ברור שהוא שאל. משה רבנו הוא הנביא. אז מה, הוא לא ישאל? אז הקדוש ברוך הוא הסביר לו. הוא אמר לו, תעשה ככה, תעשה אחרת. הוא אמר לו, והיו לתותפות בין עיניך. אז הוא אמר לו, מה זה לתותפות? הוא הסביר. הוא אמר לו, תדע לך, תותפות, זה ככה וככה, לא משנה. עשרות פרטים. ומשה רבנו למד את הפרטים. אמרו, סוכה, אז הוא אמר לו, סוכה. מה זה סוכה? זה שלא תהיה גבוהה למעלה מ-20 אמה. זה שלא יהיה דבר המקבל תומה כסרח. זה שצריך תעשה ולא מן העשוי. זה לא משנה. מיליון פרטי פרטים שאנחנו מכירים בהלכות סוכה, בהלכות שבת, בהלכות שעטנס, בהלכות קהיליים, בהלכות ייבום. לא משנה מה. כל דבר כזה צריך הסבר. אין דבר בתורה שאתה יכול להבין אותו לבד. אין דבר כזה. חייבת להיות תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה הזאת היא תנוע איתנו. חוזרת הקושייה ששאלתי בהתחלה, שנצטרך לתת לזה תשובה, אז למה לא ניתנה בכתב? שהקדוש ברוך הוא ייתן את הספרים בו היה שם. מה? הוא אומר לי, לא, זה בכתב, זה בעל פה, זה מסביר. אם זה מסביר, אז תעשה כוכבית, והיו לתוטפות בין עיניך, כוכבית, נספח, תמונה של תפילין בתלת ממד. מה?
למה לא חיברו את זה פשוט?
וחיברו את זה.
לא, אפילו לא כוכבית, היו תותפות, כאילו להסביר ממש בתורה שבכתב.
זה תורה שבכתב? אבל כי זה תורה שבעל פה. ותורה שבעל פה אסור לכתוב. מה שאתה היום לומד תורה שבעל פה מתוך ספרים, זה אסור. אתה עושה איסור חמור. אמנם אתה לא הראשון, וגם לא האחרון, אבל זה דבר שהוא אסור לעשות. כתוב, דברים שבעל פה אסור לכותבה. דברים שבכתב אסור להגיד אותם בעל פה. נכון? ככה זה עובד. למה זה ככה? עוד לא הסברתי את זה. עוד לא התחלתי להסביר את זה. אבל קודם כל, מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה שתי עקרונות יסוד. אחד, צורך בסיסי שיהיה הסבר ברור לעם ישראל מה אנחנו עושים. שתיים, שזה יהיה אחיד. אתם יודעים, הקראים הם לא מעמידים את תורה שבעל פה. אז מה הם עושים? הם עושים כל אחד מה שהוא מבין. יש גדולי הקראים, וכל אחד הוא אומר, ככה אני מבין את הפסוק. נגיד, פעם הלכתי לקראים, נשאול אותם על תפילין. אז כתוב, והיו לתוטפות בין עיניך. אז מה הם עושים? הם לוקחים פרשייה, לאו דווקא שהתפילין שלנו, אבל לוקחים פרשייה שכתובה בתורה, והם תוקעים את זה בקיר עם מסמרים, ובבוקר, והיו לו תוטפות בעיניך, הם מקרבים את הראש לתפילין. ואל תצחקו, כי מה שאנחנו עושים זה לא פחות משונה. לא לצחוק עליהם. הם עושים דבר שהוא באמת משונה, ואנחנו עושים דבר שהוא לא פחות משונה, אולי יותר, אבל זה לא משנה. אנחנו עושים על פי השם. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תעשה תפילין ריבוע, תחלק את זה לארבע, תשים פרשיות, זה הפרשיות שצריך. אבל הם אין להם את זה, אז מה הם עשו? חשבו בראש, כתוב, והיו לו תוטפות בין עיניך. מה זה בין עיניך, תראה לי? יפה. גם אני מבין את זה. אני מבין בין עיניך זה פה. מי אמר שבין עיניך זה פה? זה דבר מאוד משונה. שהיו בין עיניך זה כאן. מה זה שלך עיניים בגב? זה פה. לא, זה פה. אז הקראים הם צודקים. נכון. אבל לנו יש תורה שבעל פה. בא משה רבינו, אמר ליהודים, והיו לתוטפות בין עיניך. אני אסביר לכם מה זה בין עיניך. זה פה. מה אתה אומר? מעניין. בסדר? ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שנעשה דברים כאלה על פי השם. או סוכה, ככה, סוכה אצל הקראים, זה כל דבר, אתה יודע מה, כל דבר שאתה יכול להסביר באופן אנושי. התורה שלנו היא לא על פי הדבר האנושי. בסדר? שכחתי להגיד משהו מעניין, רגע, לפני שאתם שואלים אותי שאלות, אני רואה שיש פה הרבה שאלות, וזה דברים בסיסיים, אז שנייה, שכחתי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. התורה שיש לנו, וזה טעות שלא הזכרתי את זה, אז אני חוזר בתשובה. אני חוזר לתורה שבכתב. אנחנו לא עזבנו כבר את התורה שבכתב, הסברתי שתורה שבעל פה היא בעצם תורה שהסבר לתורה שבכתב. אבל התורה שבכתב צריך לדעת שהתורה הזאת שבכתב שמרו היהודים על התורה הזאת כבבת עיניהם והקפידו בהקפדות מאוד 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 חמורות בתוכן הכתוב. עכשיו אני אספר לכם סיפור שהוא חצי מצחיק, חצי עצוב, והסיפור הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בכל תולדות עם ישראל, בכל מקום שהגיעו, עם ישראל שמר על ספרי תורה שלו. הוא שמר על ספרי תורה שלו, ושמר על הדיוקים של הספרי תורה שלו. כשהתימנים הראשונים עלו לארץ, ב-1882, אז היה פחד אדיר שיבואו עם ספרי תורה שמה שכתוב שם זה לא מה שיש לנו. כי אשכנזים וספרדים תמיד, גם זה נצטרך להסביר את זה בעריכות, מאיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, אם זה נגמר. אבל אני מדבר עכשיו על ספרדים ואשכנזים, היה מגע, היה נגישות מסוימת. לא תמיד, הטכנולוגיה לא הייתה כמו היום, לא היה פלאפונים ולא פקסים ולא דעה, אבל הייתה איזו נגישות מסוימת. היו קהילות של תימנים שלא הייתה נגישות שם. היו מקומות שלא היו בסיביליזציה לחלוטין. הם היו מרוחקים מכל דבר תרבותי. והאנשים האלה עלו לארץ, והפחד הכי גדול שהיה לסמכות התורנית שהייתה פעם, ב-1800 ומשהו, 80, זה מה הם מביאים. והרי התימנים לא הביאו כלום חוץ מספרי תורה. הביאו את עצמם, למה הם היו עניים מרודים, ולא היה להם כלום בתימן. זה בכלל לא מצריק. לא היה להם כלום בתימן. ואנשים האלה היו צדיקים גדולים, והביאו את הנכס התרבותי הרוחני שלהם. והביאו ספרים. יש באחד השוטים של גדולי תימן, הוא כותב שהוא רצה לכתוב שוט, אבל לא היה לו כסף לקנות דיו. אז הוא קיצר, הוא כתב רק את המסקנה. אני ראיתי במו עיניי. כותב, אני כותב את המסקנה, אבל רציתי לכתוב על זה כמה וכמה דפים, אבל אין לי כסף לדיו. זה או לחם לילדים שלי או דיו. אז הוא אמר, אני החלטתי של לחם. אז אני אומר, לא היה להם, אבל את הספרי תורה הם הביאו. באותו לילה שבאו יהודים מתימן, בדקו את הספרי תורה. בדקו את הספרי תורה, אות-אות, מתוך חשש עצום. נגיד, בואו תחשבו, שבמקום שיהיה כתוב לא תרצח, כתוב תרצח. בעיה רצינית. אז מה עשו? בדקו. ומה הפלא? מה הפלא? מה הפלא? זה פלא, זה נס. זה נס. שמה? שזה לא אותו דבר. זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו עומדים באות אחת יתרה בספרי תורה תימנים. שזה פשלה. אות אחת בכל הספר תורה. פרשת נוח, פרק ת', כתוב ויהיה מנוח, זה תימנים כתוב ויהיה מנוח. יש וו אחרת. ובין ספרי תורה ספרדים ואשכנזים יש עוד הבדל שבפצוע דקה, איך כותבים דקה? האם כותבים עם א' בסוף או עם ה' בסוף? זה הבדלים, אני לא מזלזל בהם, זה עצוב ביותר. אבל לפחות המסגרת של 99.99% היא נשמרה. לא אטום, לא הרמטית לגמרי. אני לא מדבר עכשיו פרשיות סתומות ופתוחות, שזה באמת לא כזה משנה שום דבר, אבל אני מדבר עכשיו על הטקסט עצמו. תורה שבכתב נכתבה ונשמרה בקפדנות יתרה, 3,300 שנה, ספר כזה, כמעט ללא הבדלים. בסדר, אני לא מזלזל בהבדלים, אבל זה כמעט ללא הבדלים. דרך אגב, כשהתימנים הגיעו, שאלו אותם עוד שאלה. שאלה קריטית. אתם יודעים מה שאלו אותם? מי יכול...
הם יהודים.
מה?
הם יהודים
יותר מאיתנו. מה אתם אומרים? מה שאלו אותם? איזה רעיון פרוע משהו למישהו?
מי ידע לדבר עברית?
הם שאלו אותם, אני אגיד לכם, אין לכם שום דמיון פרוע. הם שאלו אותם, איזה יום היום? וזה היה פלא. שכולם ספרו, למרות החישובים המאוד מאוד מסובכים, שהילל השאיר לקראת הגלות, הם אמרו את התאריך הנכון, כאילו שכולם ספרו אותו. רק תחשבו שהתימנים היו אומרים היום, שהיום לא... איזה יום היום? ת' י' לא ת' אלא י' א' אלול. והיום לא יום, לא יום שני, שלישי. לא משנה, הם היו אומרים תאריך אחר. מה היינו עושים? מה היינו עושים פה? היה שבת במקום אחר. זה היה בלתי נסבל. הרי בכל התורה כולה יש רק מחלוקות. אין נושא אחד בתורה שאין בו מחלוקות. חוץ מלוח שנה. זה פלא. באמת זה פלא. הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. הוא ריחם. אחרת התימנים עושים יום כיפור באיזה יום הזה, התימנים, הספרדים, האשכנזים, המרוקאים, סוף שבוע שלם, איזה בעיה בתחבורה. אז זה פלא, זה באמת נס, נס אדיר. שהתורה, זה היה אנקדוטה. כן, כי הייתה גם בעיה אחרת. כשבאו התימנים, שאלו אותם מי אתה, אני קוראים לו סעדיה, משהו, טוב. גם הוא מי זאת, אמרו, זאת אשתי, ומי זאת, גם אשתי. אמרו, אדוני, רבנו גרשום, שמעת על רבנו גרשום? לא, הוא לא שמע. באמת לא שמעו, חרב של רבנו גרשום לא הגיע לתימן. ובאמת, במדינת ישראל, ב-1952, נחקק חוק נגד הביגמיה, שוודאי שהבדואים לא שמעו על זה, גם לא על רבנו גרשום, ולא על חוקים, ולא על המדינה שלנו. אבל זה להבדיל בין הטהור לטמא. התימנים לא שמעו לרבנו ישר. וב-52 נחקק שמי שבא כבר עם 8 נשים יכול להישאר. מי שלא, אז התחתן רק עם אישה אחת, ועל זה היו בגצים שונים, כי התימנים אומרים שזה אפליה. טוב, לא יודע. הלאה, בוא נתקדם. זה היה בשביל האנשים כבדים פה. אז... טוב, אז לגבי הספר תורה, באמת יש הבדלים. יש הבדלים, אומנם כמו שאמרתי לכם, מאוד מאוד מזריים, אבל יש הבדלים, אבל זה גם נס פלא עצום, שזה מה שהיה. ב-1489, הומצא הדפוס בצורה מאוד מודרנית. מה? רגע, שנייה, אני באמצע המשפט. ב-1489 הומצא הדפוס בגרמניה, במקום בגרמניה, ואחרי 500 שנה, ב-1989, עשו ספר על תולדות הדפוס. והגרמנים אמרו שעשו ספר על תולדות הדפוס, והיום באמצעים שיש לנו, אז הם כתבו בהקדמה שבספר הזה לא יהיה שום טעות. והקדוש ברוך הוא גם יש לו חוש הומור, והוא הסתכל עליהם מלמעלה, והיה מי שעשה את הדפוס, היה דפוס מאוד מאוד מפורסם במינכן, והם ביקשו שיהיה כתוב שהם הדפיסו את הספר. והמוציאים לאור לא רצו. אז הם כתבו בכריכה של הספר, בצד הפנימי, כתבו שתי שורות, שזו זכות עצומה, שאנחנו זכינו בזכות הגדולה לכתוב את הספר הזה, ושם היו שתי טעויות. זאת אומרת, לשמור ספר בלי טעויות, זה כמעט מן הנמנעות. זה כמעט מן הנמנעות, ואני לא מדבר עכשיו על האפשרויות שיש לנו היום, מבחינה טכנולוגית. אני מדבר על בן אדם שיושב עם דיו, כן? אם כבר דיברנו על התימנים, אז מי שראה פעם אדם שכותב מזוזות, תימני כותב מזוזות, תימני של פעם, כן? שיושב ישיבה מזרחית, כותב, אני ראיתי בקולמוס וזה, וזה גם קשר. זה הפלט, נכון? אבל בכל אופן, זה באמת דבר שהוא כמעט מן הנמנעות. וזה, עם ישראל שמר על הספר הזה בצורה הרמטית. אף אחד לא מוסיף שום דבר, אף אחד לא גורע שום דבר, וכולם שומרים על אותם אותיות, אותם מילים, רווחים, אותיות מסודרות. זה באמת היה זכות מיוחדת של תורה שבכתב, שנשמרה, כמו שאמרתי, עם שני הבדלים כתובים. כן, שוב רצה לשאול משהו? כן, אני מקשיב.
היום בספרי תורה, לפי איזה נוסח נוהגים? כי הרי יש את הדלת...
מה זאת אומרת, לפי איזה ספרי תורה?
בתימנים נוהגים לפי...
בוודאי. לכן בפרשת זכור, אם שמתם לב, שנה שעברה מי שהיה פה, אנחנו מוציאים 3 ספרי תורה. אנחנו מוציאים ספר תורה ספרדי, אשכנזי, תימני אין לנו, בגלל סיבה אחרת. אבל אם היה לנו, היינו מוציאים גם תימני. בגלל שאתה לא יודע מה הנוסח הנכון. שמו זמן היה אומר שאם אדם יש לו ספר תורה תימני, הוא יוצא, כולם יוצאים דחובה, כי הוא סבר שהמסורת התימנית היא המסורת היותר מדויקת. למה? בגלל שהתימנים הם לא היו מתורבתים. הם היו נגד הסיביליזציה המודרנית. ולכן הרבה יותר נשמר. אני לא מדבר על התימנים שגרו בערים הגדולות, אני מדבר על החבנים. אתם חבנים? החבנים זה שבט של זולואים כאלה, זה אנשים שהם היו סגורים באיזה יער, אתה מכיר חבנים? אנשים שורשיים, לי היה חבר מאוד טוב, עמדנו בישיבה ביחד, היה חבני, משהו מפחיד. והכל הם יודעים לעשות, כל אחד מועל, כל אחד שוחט, כל אחד כותב ספרי תורה, כל אחד יודע לתקוע בשופר, כל אחד יודע לקצר רצועות של תפילין, אתה יודע, הם ידעו הכל לעשות. טוב, לא משנה, הלאה, כן.
אז איך, אם תימני קורא בספר תורה אשכנזי, הוא כאילו קרא בספר תורה פסול?
לא אמרתי פסול, מלכתחילה צריך את הנוסח שלך. בגלל שקריאת התורה זה מצווה דרבנן, אז זה לא כזה בגדיל. יש לנו פעם אחת בשנה שהיא דאורייתא. זה פרשת זכור, ולכן תימנים עדיף שישמעו מספר תורה תימני, וספרדים מספרדי, ואשכנזים אשכנזי, וזה מה שאנחנו עושים פה. בסדר?
אבל בגדול זה לא נחשב פסול.
בגדול זה מדי רבנן. פסול חס ושלום שיהיה ספר תורה פסול. זה לא פסול. זה נוסחים שונים. אבל בגלל שזה, פעם שלישית, בגלל שזה מדי רבנן, אז הנפקמינה היא פחותה. אתה מבין? אבל כשזה דאורייתא, אז אתה צריך לדייק. שזה הספר תורה. ברור שגם לאשכנזים יש מסורת, ברור שספרדים, אבל יש פה טעות בשביל מקום. או שהם טועים, או שהם טועים. זה לא יכול להיות שכולם צודקים. אם יש אות מיותרת בתורה, זה לא יכול להיות. הבנת? כן.
אז למה בכלל יש צורך בתורה שבעל פה? כי למה
הולכת
את הכל בתורה
שבעל פה? טוב, לא ענינו. אני שאלתי את זה. סליחה, אני שאלתי את השאלה הזאת. אל תיקח לי את השאלה. טוב, עוד מעט. זה נראה לי פעם הבאה. אבל קודם כל הסברתי, ניסיתי להסביר פה את ה... את המסגרת, כן.
יש לו בקשר, נעזור קודם, אמרת שהתורה שבעל פה היא סוג של חיוב, ברגע שאתה עודד את התורה שבכתב.
לא הבנתי.
כאילו, התורה שבעל פה בא להסביר את התורה שבכתב.
כן, נסבר, גם הראיתי את זה בפסוקים.
איזה תורה שבכתב, לא קיבלנו אותה. אמרת במעמד סיני, מה שקיבלנו התורה שבכתב זה...
עד יתרו.
עד יתרו.
כן.
איזה הלכות קיבלנו עד יתרו?
איזה הלכות קיבלנו עד יתרו?
התורה שבכתב. בתור שבילתה, מלא אנחנו קיבלנו גם אחרי
איתו. ודאי. זאת אומרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, אחר כך נגיד בפרשת, לא יודע מה, תפילין, אז הוא הסביר לו תפילין. הקשר בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו היה רציף. רציף לגמרי. עד כדי כך, שכשהוא לא ידע מה לעשות עם בנות צלופחד, באו אליו, אז הוא אמר, חכו, חכו, אני אברר. מה תברר? איפה תברר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, באו פה חמש נשים, הם אומרים אין להם אבא. זה לא כתוב בתורה, זה כתוב רק נחלות אב. אז מה הם יעשו? אז משה רבנו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, הם צודקות, הם צריכות לקבל נחלה. חזר משה רבנו, אמרת הם צודקות. איך הוא לא ידע את זה? כי זה לא היה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, שני דברים הוא לא אמר לו, פסח שני ובנות צלופחד. עכשיו, כל השאר, הוא הסביר לו, הוא אמר לו, תגיד להם לעשות ציצית. אז משה רבנו אמר להם, רגע, מה זה ציצית? אז הוא אומר, הנה אסביר לך. אז בא משה רבנו לעם ישראל, הוא אמר, ועשו להם ציצית. אז אמרו לו, אדוני, מה זה ציצית? אסביר.
מה זה הלכה למשה
מפנת? מה זה?
הלכה למשה מפנת.
זה לא קשור. זה לא קשור בכלל. הלכה למשה מפנת זה לא קשור בכלל. הלכה למשה מפנת זה דברים שלא מסבירים משהו. זה אקסיומות כאלה. בסדר? אבל זה נדבר, בהמשך נדבר על זה. אבל זה לא קשור לדיון שלנו. הוא לא קיבל הכל, מתי? נכון, אז מה קרה? הוא 40 שנה דיבר עם הקדוש ברוך הוא, פה אל פה דבר בו. כל הזמן היה לו קשר. רק שבסוף הוא כתב את כל התורה שבכתב, הוא העביר את הספר תורה על השבטים, והוא אמר להם, אני הולך למות, כל מי שיש לו שאלה עכשיו, של תורה שבעל פה, מי המקור? עכשיו ישאל. כי עוד מעט, עוד שתי דקות, שאני כבר לא אהיה פה, זה נגמר. אי אפשר לחדש כבר כלום, אי אפשר כבר לשאול אותו כלום, זהו, נסתמו השמיים. התורה היא המשיכה להיות חיה דרך הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו עד סוף ה-40, וסוף ה-40 נגמר. המדרש הראשון, הגמרא הראשונה בתמורה, הגמרא זה בתמורה בתדווה, שם הגמרא אומרת שבמות, באבל משה נשתקחו 3,000 הלכות, מכירים את המדרש הזה? זה גמרא בתמורה. אז באו העם ואמרו להם, יהושע, אתה המנהיג אתה? תשאל את הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר, נגמר, אני לא יכול. זהו. אין תורה שבעל פה ישירות. יש תורה שבעל פה אחרת, שלומדים מכללים ולומדים מרבנים, כל זה נצטרך ללמוד. אבל זה הנקודה הראשונה.
קודם אמרת ששאלה אין תורה, אני יכול להיות
לא שומע.
קודם אמרת שאלה אין תורה, או אשכנזים, או תימנים, או ספרדים, זה יכול להיות, כאילו מה?
אם אותה אחת
חסרה
מהתורה,
אז אין תורה כאילו.
מה זה אין תורה?
התורה פסולה כאילו.
מה זה פסולה?
אין ספר תורה, אין ספר עוד אחת.
למה אין ספר תורה? יש ספר תורה שאולי הוא לא נכון.
מה זה אולי? תורה אחד לא נכון.
אז מה אתה רוצה לעשות?
איך אפשר להגיד ככה?
אז מה אתה רוצה? אז מה, אז תגיד אתה? תגיד אתה.
אני שואל את הרב, אני
אומר. בסדר, אני מתייעץ איתך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאני אגיד? אם כתוב ויהי ימי נוח זה הנכון, אז מי שכותב ויהיו ימי נוח זה לא נכון. אז מה? אבל זה לפי מסורות. המסורת אומרת ויהיו, המסורת אומרת ויהי, המסורת אומרת פצוע דקה עם א' או עם א'. טוב, יש לזה עוד הרבה דרך עד שנגיע לילו ולו דבר. טוב חברים, אני רוצה ללכת הביתה.
תודה.